כל חי אונליין 93fm.co.il
שלמה אוריזל. סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי תקפה את יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ואמרה כי ברור לכל בעד דעת שאבו מאזן אינו מעוניין בשלום. הפגישה הערב בוושינגטון נערכה בזמן שאבו מאזן ממשיך להעביר כספים למשפחות המחבלים. חבר חמאס סמי אבו זוהרי תקף את יושב ראש הרשות הפלסטינית ואמר כי אף אחד לא הסמיך את אבו מאזן לייצג את העם הפלסטיני ועמדותיו לא מחייבות אף אחד. שר הביטחון אביגדור ליברמן אמר הערב כי ההחלטה שקיבל אתמול הוועד המנהל של ארגון אונסקו בעניין מעמדה של ישראל בירושלים נועדה לפגוע בלגיטימציה של מדינת ישראל. ליברמן הוסיף כי האנטישמיות המסורתית התחלפה באנטי-ישראליות, אבל זה בדיוק אותו הדבר, כך דברי ליברמן אותה מביא כתבנו איתי גדסי. המועמד לנשיאות צרפת עמנואל מקרון מאשים הערב את יריבתו מועמדת הימין הקיצוני מרין לפן כי היא פגעה בקהילה היהודית בצרפת, שאמרה שצרפת לא לקחה חלק בגירוש היהודים בזמן מלחמת העולם השנייה. העימות שנערך הערב בין השניים לקראת הבחירות שיערכו ביום ראשון הקרוב, הוסיף מקרון ואמר כי הקיצוניים בצרפת ניזונים מהפלגנות שמועמדת הימין לפן מביאה עם על הבחירות. שר התחבורה ישראל כץ מביא ערב תמיכה בעמדתו של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס מיהדות התורה, ולפיה אין לדחות את חופשת ל"ג בעומר. בתשובה לפנייתו של חבר הכנסת מוזס כתב השר כץ כי התקיעה תפגע משמעותית בהיקף התחבורה הציבורית לטובת העולים מרונה. שר כץ הוסיף כי להחלטה של שר החינוך נפתלי בנט השלכות רבות על מערך התחבורה ביום זה. מנגד מנהל אגף התנועה הארצי של אגד אמיר קינן אמר ערב לאבי מימרן במהדורה המרכזית כי אם החופשה תישאר ביום שני לא תהיה שום קריסה ולא דרמה כלשונו. אנחנו מתחייבים שאת מי שהצלחנו להביא למירון נצליח גם להחזיר אותו למרכז הארץ. את האוטובוסים רק יקטין את כמות המשתתפים, דברי קינן. המשבר בבית החולים הדסה עין כרם. שלושה רופאים מתמחים במחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים התפטרו מתפקידם חודש וחצי לאחר התפטרותם של הרופאים הבכירים במחלקה. כתבנו בן צלי זרוביץ' מציין כי מנכ"ל הדסה פרופסור זאב רודשטיין מינה למחלקה למנהל המחלקה ההמטו-אונקולוגית את דוקטור גל גולדשטיין מבית החולים שיבא בתל השומר, וגולדשטיין נכנס היום לתפקידו. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות טיידנט, סדרת מי פה למניעת הששת ולרענון הפה, מותאם במיוחד לשימוש בשבת וחג.
מחר יתכנו גשמים יחידים בצפון הארץ, אבל יהיה נאה ובלי שינוי של ממש. ביום שישי דומה, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות, וביום ראשון גם כן בלי שינוי. מידות החום המרביות החזויות ללילה ולמחר. בירושלים מ-12 עד 22, בבני ברק ובמרכז מ-16 עד 22, בשפלה מ-15 עד 24, בשומרון מ-13 עד 23, ובצפון הנגב מ-14 מעלות הלילה עד 28 מעלות, מחר בצהריים.
בחסות טיידנט, סדרת מי פה למניעת הששת ולרענון הפה, מותאם במיוחד לשימוש בשבת וחג.
זמני ההלכה למחר, ח' באייר. עלות השחר ב-4.39, הנצח חמה ב-5.50, זהו זמן קריאת שמע בשעה 9.13 דקות, שקיעת החמה ב-7.26, דף היומי בבלי, בבא בתרא דף ק"ב, דף היומי ירושלמי נדרים דף למד. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידורי הנשוב ונשדר מהדורת חדשות, מחר בשעה 7 בבוקר, בעזרת השם, למאזיננו לילה טוב ושקט.
גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, סיפור ירושלים. אתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי ומנדי אובן לברק. השבוע ציינו בארץ ישראל את יום הזיכרון ואת יום העצמאות. לפני מספר שנים קיימתי שיחה מרתקת עם שמולי קויזמן, בן ירושלים, שלחם במלחמת השחרור יחד עם אחיו אברהם. אברהם מויזמן שנפל בקסטל. תמיד חכם, למד בישיבת עץ חיים, ונפל בקסטל. והם שירתו ביחד, גם אחיו, חיים, וגם בן ציון מויזמן, כולם תלמידי תלמוד תורה עץ חיים, שהתגייסו ולחמו. שמוליק הוא אחרון האחים שאיתנו לאחות ימי ושנים. נביא קטעים מתוך התיאור של הרב מנחם פרוש בתחילת המדינה, בספרו של שלט הדורות שמספר על תחילת המדינה. השירים הווקלים הם של חיים טיש, ואנחנו נשמע את שיחה מרתקת עם שמוליק קויזמן. שיר ראשון מתוך השירים הווקלים.
גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
בפתח תקווה, מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקעה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, גן אירועים.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך להירשם ללימודים ולהשתלב בחזית התעשייה וההייטק. הלימודים מתחילים בכף ד' סיוון 18 ביוני 2017. מהרו להירשם. למידע נוסף והרשמה התקשרו עכשיו 1-750-32-32 1-750-32-32. כי בוגר המרכז האקדמי לב מפרנס בכבוד.
נשים ונערות, זה בשבילכם. נסיעה מיוחדת לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית לסרי, אצל בעל הידית רבי ישראל מוולדניק שהבטיח ישועות, ואצל הבעל שם טוב הקדוש לקראת הילולתו. כמו כן, ניסה לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, לרבי נתן ולרבי נחמן. הנסיעה תתקיים אם ירצה השם בכ"ה עד כ"ט באייר, 21 עד 25 במאי. רוצה ישועות? חייגי 058-329-5656. חייגי עכשיו 058-329-5656.
יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי מתקרב. הצטרפו לסגולת חי רוטל משקה הידועה בישועתה, ותזכו להתברך בתיקון הישועה הגדול שיערך בשעת רצון זו. הצטרפו עכשיו לחי רוטל משקה ולתיקון הרפואה הגדול, ועשו נחת רוח לצדיק. מחייגים עכשיו כוכבית 9171, כוכבית 9171, לכבוד הצדיק רבי שמעון בר יוחאי, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. התרומות מיועדות לחיילים.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
אבי כתב יומן, יומן מדי יום מתחילת תשח"ח ועד סוף תשי"ד, יום יום מה קורה בארץ ישראל. והנה קטע מהיומן, אייר תשח"ח. מדינת ישראל הוקמה, היום ה-14, הקדימו אותה חזק עם אחר שבת. התכנסו בתל אביב חברי הממשלה היהודית הזמנית, הכריזו על הקמת מדינת ישראל. הם חתמו על הכרזת היסוד של המדינה, והעם כולו שמח ושר. בינתיים נודע כי אמריקה ורוסיה ועוד כמה מדינות הכירו כבר בממשלה היהודית, וזה לא מילת הזוטרתה, כי זה יפתח את הדרך בפני משלוח כסף אנשים. עמדתי בחוב יפו מול בית המסחר בליטשטר, שם התרכזו החיילים היהודים. ניתן לי להיכנס לשם באופן יוצא מן הכלל בדיוק בשעה 9. המצאת החייל הבריטי האחרון את מבצע רבינגרד, הכולל את מגרש הרוסים, ביאן המושל, ביאן ג'נרלי, הדואר החדש, רחוב הנסיכה מרי, שהיו כולם תפוסות על ידי הבריטים. בשעה 9 התחיל הצבא היהודי לפרוץ ולהתקדם. מיד, בזה אחר זה, השתלטו על כל הביינים האלו, אני התקדמתי אחריהם. אחרי כמה רגעים הוציאו החיילים את הדגל העברי על ביין ג'נרלי וביין המושל, המונים המונים התקבצו ברחוב יפו לראות בדגל העברי המתנוסס על בייני השלטונות. הצבא היהודי התקדם הלאה בכיוון לעיר עתיקה, אך על יד נוטרדאם דה פרנס, מול ברקליס, מול בנק ברקליס, נעצרה ההתקדמות. שם קיבל את פניו כוח חזק של צבא בריטי שהסתתר בבניין ומנע את ההתקדמות. ומתברר אחר כך כי ההגנה נתנה את ההוראה להתקדם רק עד שם, כי שם גבול הרובע הערבי, ואיננו מעוניינים בכיבושים שלא שייכים לנו. ורק פלוגות האצ"ל התקדמו הלאה, ושם הם סבלו אבדות כבדות ולא יכלו להתקדם. בכל אופן, על כל בנייני הממשלה האלה, המביאים מבצרים חזקים, אנחנו שולטים בהחלט. תת אייר, לנוכח המצב החמור שבשרויה ירושלים, אשר היא פרוצה מכל הצדדים, בעיקר עם נפילת אתרות ונווה יעקב, גויסו הרבה מבני ירושלים לעבודות ביצורים. גם מרן הגאון יוסף צבי דשינסקי שליטה פרסם צו וקריאה להשתתף בעבודות הביצורים בשעת חירום זו. הקריאה הזאת עשתה רושם רב וכולנו התנדבנו. זה קטע קטן מתוך יומן של תשח"ח. אנחנו, כדי קצת להיות עם אותה תקופה, מה היה בתקופה הזו בירושלים, בכל אופן גם על הגבול של ירושלים, אנחנו רוצים לדבר על אחד מהלוחמים, אחד מהלוחמים שבבני ירושלים, שלחם בקסטל, נפל בקסטל, אברהם אויזמן, אחד מבני משפחת אויזמן. נכתב גם ספר על חייו ויצירתו, אנחנו בהמשך התוכנית נתייחס ליצירה שלו, ואני רוצה להביא לכם קצת מתוך מה שנקרא בפתיח של היומן. אברהם לייב אויזמן, הוא נולד בירושלים ביתת באלול תרפ"ה להוריו מנדל ואסתר. סבו רב שמעון אויזמן ז"ל היה מחשובי היהודים, היישוב היהודי בחברון, עסקן ונאמן ציבורי, ממונה על כהל לטונגרים וזימברג, וידוע בחוכמתו, אומץ ליבו וכושר הנהגתו. מצד אמו היה אברהם לייב אויזמן נכד לרב רב אברהם זוננפלד, בנו בכורו של מרן הגאון יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, רבה של היהדות החרדית בארץ ישראל. רב אברהם אברהם, שנפטר בהיותו בן 34, היה מחשובי הצרובים בירושלים באותם הימים, מראשי אגודת בני תורה ועורך ביטאון אור תורה, ומשתתף קבוע בכתיבת מאמרים בחבצלת. אברהם לייב מזג בתוכו את תכונותיהם של זקניו מצד אביו ומצד אמו. אנחנו רוצים לדבר עם אחד מבני משפחת אויזמן, עם שמואל צבי אויזמן, תושב תל אביב כיום, אבל יליד ירושלים. שלום לך, שמואל איזמן.
שלום וברכה.
אני יכול לקרוא לך שמוליק?
כן, ודאי.
ודאי. אז אני עד עכשיו הבאתי קצת, איך אומרים, על קצה המזלג, קצת מירושלים.
כן.
אתה נולדת לתוך ירושלים.
ודאי.
היית שם.
ודאי.
בוא קצת תשתף אותנו, שכונת בית ישראל ששם גרתם, איך זה היה שם? מה היה שם?
אנחנו גרנו בשכונת בית ישראל החדשה, כפי שהיא נקראת. רחוב בית ישראל, ליד חנות מקולת טוביה, ובית חרושת לגבינות מקופקי. זה היה שם דבר בשכונה. וליד בית חרושת לגזוז, בפינה ברחוב שמואל הנביא של גרינברג. ולידו בפינה היה משק סגל, שולם סגל, ומעליו גר דוקטור ביגר. וזה היה באותו יום, שמעו כבר את העיריות, וזה היה כבר למעשה, אחרי שאנחנו חודש לפני זה, בסביבות חג הפסח, כבר התחלנו לקבל הפגזות מנבי סמואל. ההפגזות הראשונות, אני זוכר עוד בהתחלה, שראינו פגז, לא ידענו מה זה בכלל.
כן.
ניסינו להרים את זה, ואז מישהו צעק, אסור להרים את זה. בכלל הייתה... לא ידעו לאן הולכים, מצד אחד היה ככה שמחה מעולה בעצף על האבידות, מצד שני ידעו שכבשו את בבינגרד, בניין ג'נרלי, הבניין עם הלייב,
כן.
וכל הקשור בזה, אבל הייתה אלה שגרו ממש בגבול, כי לא מעט אנשים נפגעו מבחינת סליפות שבא מסך שר ג'רח, וכל הכרוך בזה.
זאת אומרת, אפשר שרק גם את ספר לשוטרים שהיה שם.
ספר לשוטרים זה היה יותר שמאלה, יותר לכיוון סנדריה. אבל אפילו גם בצד הזה של שכונת נחלת יצחק, שהיה ככה מנדלבום, שכונת זימברגן, ושכונת נחלת יצחק, ושכונת נחלת שמעון, שמעון הצדיק, צדיק שמעון. ולמעשה אלה מנחלת צדיק שמעון, הם כבר ברחו, וגם השכונה החדשה הזאת כבר עזבו את המקום למעשה, כי זה היה בתפר בין הכוחות שלנו והכוחות הערבים.
נחלת שמעון זה היה, הכביש למעלה הייתה השיירה שנסעה להר הצופים, שהתנפלו עליה,
שיירת
הדסה, כי הם היו למטה.
מה שהיום מנסים לשקם זה היה למעלה, והיה שכונה עוד יותר למטה, חדשה יותר.
כן.
ובשטח העמק הזה נקרא, כך קראנו זה, מגרש מקבי.
עכשיו, שכונת בית ישראל הייתה חשופה לגבול, לשייח ג'ראח ולהפגזות שהגיעו משם.
אכן, כן.
עכשיו, סוג האנשים, מי היו אנשים שגרו בית ישראל?
בית ישראל גרנו מעורב. היה משפחה מאוד, למשל, של אשכנזים וספרדים. למשל, אמא שלי כל יום שישי, הייתה מחלקת קציצות של... הייתה אוספת את
השאריות
של הלחם, קציצות מצגבניות, אבא שלי היה מביא הבטיח, לנו היה בית חרוש לקרח, היה לנו בבית מקרר גדול, והיו באים לקחת מים קרים, כולל אפגנים ובוחרים, וכל מה שקשור מרחוב רייכמן ורחוב הכהנים, בית כנסת באר שבע, שמתחת לזה היה המקווה, שזה היה קצת גבוה.
כן.
וכל הכרוך בזה גר הוא מעורב, ולי בתוך שותפות, ואחד עזר לשני בתקופה הזאת, לא היה ביטוח לאומי, והיה עוני רב, עוני רב מאוד.
והיה לכם גם מוכתר לשכונה שלכם,
היה מוכתר,
מיישה
אלפרט. הוא היה למטה, וזה גר ליותר למטה, לכיוון שמואל הנביא,
רק לקרוא את היומן שלו שעדיין לא יצא, ואני כבר ראיתי את הדפים הראשונים של היומן שמרכז אותם פנחס אלפרט, בן אחיו, בן שמעון אלפרט. יומן מרתק מאוד על יום יום מה קורה בשכונת בית ישראל, ואיך הוא כמוכתר מנסה לעשות סדר שם בתוך השכונה עם כל מה שקורה שם. עכשיו, לאבא שלך היה בית חרושת לקרח, שזה היה, איפה זה היה?
אבא שלי בית חרושת לקרח, אבא שלו עוד הקים את זה, וזה היה בגבעת שאול.
טלפון 302, אם אני לא
יודע. כן, 302. זה היה חנות, לאבא שלי היה חנות למחקר קרח ברחוב, בבית סטברי, ברחוב באשרים.
זה הבניין הגבוה, ששם
הבניין הגבוה,
שם גם איזושהי שגרירות, נראה לי של דנמרק הייתה בבניין הזה.
כן,
שם היה, שם היה דגל של המדינה, וצריכים לעמוד למטה ולשמור על הדגל.
שם שהגיעו הבזות הראשוניות, ההגנה עלתה למעלה ועמיד הבזה מול העמדות של הערבים בשער שכם.
בוא שהצעירים יבינו מה זה בזה.
זה היה בסביבות פסח, התחילו להגיע הדשק הצ'כי.
כן.
ואז התחילו לראות מסניף תנובה בגאולה, שהיה בניין גבוה.
כן.
שיכול להיות חשוף לעמדות של ה...
עכשיו זה, 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 זה עשה יותר רעש מה שזה הועיל בתחנה. כן.
אנחנו למעשה, כל השכונה, למעשה בודדים נשארו, ברחו.
כן.
ברחנו קודם לכיוון רחוב הישיבה, אחותי הייתה גרה ברחוב הישיבה, אבל שם לא היה בור, לנו בבית היה בור מים, אני זוכר את זה כמו עכשיו, באחד הערבים, זה היה עוד לפני או אחרי 15 למאי, רצנו עם פחים, לי החזקתי פח, אבא שלי, ורצנו להביא מים מהבית שלנו, שהיה לנו בור מים, שיכולנו לקחת מים, כי שם לא היה מים.
כמה אנשים נהרגו מהדבר הזה שרצו להביא מים?
אז נהרגו הרבה מהפגזים של הטריין, של המרגמות.
רק
שרק... שעשה שמות.
רק רצו להביא מים וזה מה שקרה להם.
כן. אנחנו למעשה ברחנו והיינו בעץ חיים במחנה יהודה.
בתלמוד תורה.
בתוך כיתה בתלמוד תורה. ברחנו גיסי רב ולבו פרוק.
כן.
היה מנבחרי תלמידי הישיבה הגדולה. וקיבלנו אישור. ואבא שלי היה הולך ברגל לגבעת שאול, כי לא היו אוטובוסים, לא היה חשמל, לא היה מים, לא היה דלק, אבל ההגנה נתנה לו סולר להפעיל את בית חרושת לקרח, כדי שיהיה קרח לבתי חולים של הפצועים.
ממה הוא עושה קרח כשלא היה לו מים?
מה?
ממה הוא עושה קרח כשלא היה לו מים?
מים? אז להם היה להם בורות באזור. ואז היו עושים קרח, לא בממדים... גדולים, או שמה שהתפוקה הרגילה של הבית חרושת, אלא משהו זה בזיר אנפין.
כן. עכשיו אתם ארבעה אחים בבית, בן ציין?
אנחנו, האח הגדול,
בן ציין?
למעשה אמא שלי הביאה 9 ילדים.
כן.
שלושה ילדים נולדו בחברון, אחד הראשון היה שמר אברומן, על שם אבא שלה, אז הוא נפטר אחרי 3 חודשים, לאחר מכן נולדה אחותי יונה, שהיא ניסה אחר כך לרב פרוק, שהיה אחר כך דיין באגודת ישראל, בבית דין של אגודת ישראל, בסוף ימיו. לאחר מכן אחי בן ציון, שהוא היה איש עצל, ולאחר מכן אחותי שרה ורחל, ואחר כך נולד לאברהם.
אברהם ליד.
וביני ובין אחי אברהם הייתה בת מירלה, וגם כן נפטרה, ואחר כך אני ואחי יוסף חיים, אחרון.
שהיה צעיר.
אני למעשה אחרון מבית אויזמה שנשאר בחיים ומהבודדים למשפחת חי ריבקה ורבה זוננפלד.
מהנכדים של יוסף חיים זוננפלד.
מעניינים.
מעניינים. יוסף חיים, אחיך היה הראשון מבין שנקרא של יוסף חיים זוננפלד.
ככה סיפרו.
כן, שהוא היה הראשון שנקרא, והוא נפטר לדבוננו לאחרונה.
אני חושב שאני עוד זכיתי שאת הברית מילה עשה לי רבי יוסף חיים.
וואה, טוב. עכשיו, טוב, בצין גם כאן
היה... אמא שלי הייתה אומרת לי, זו שחית דו אוסנה נגיע איפה לרבי יוסף חיים, למזיין רב חיים.
וואה. טוב, עכשיו, בן ציון היה גם כן עסק בקרח.
בן ציון עבד בקרח, כן. עבד, הוא היה למעשה, למד אצלנו הבית חרוש לקרח, הפיק בעצמו חשמל, הביאו מנועי דיזלים גדולים, והם היו מייצרים את החשמל של הצרכים של הבית החרוש. אז הוא למד את זה, ואחרי תקופה מסוימת הוא עבד בצפון ים המלח, בקליה, במפעלים של פוטש. כן.
עכשיו בוא תשתף אותנו במשפחה, בן ציין ואתה ואברום לייב, כולכם צעירים. ורק אברום לייב מתגייס, נכון? או שכולכם מגויס?
גם בן ציון היה מגויס. וגם אני הייתי בן 16 וחצי, 17, הייתי מגויס לגדוד טוביה. ו ואנחנו עסקנו בביצורים.
זה גדוד טוריה, זה הגדוד של בני ישיבות.
הגדוד של בני ישיבות, על שם טוביה ביר. והמפקדה הייתה ברחביה, מאחורי הסוכנות היהודית. ינקלי שיינקר היה פקיד שם ועוד. ושמאי גינזבורג, הידוע. הישרידים, זה חסיד גור, סכן גדול, הוא היה המפקד שלנו. היינו יוצאים לעשות, אני לא זוכר, יום אחד עבדנו עם מורדכה בלוי, הבן של רב ינקלי בלוי, הבן של מיישה בלוי. מורדכה ועמרום. אנחנו עבדנו בממילה, הרסנו גדר גדול ועשינו מכשולים, שהערבים לא יוכלו לעבור את המכשולים. או חיזוק עמדות. או שקי כחול, שקי אדמה.
כשאתה אומר גדוד, כשאתה אומר טוביה, כמה חיילים חרדים היו שם?
אני יודע, היו למעשה כל הישיבות.
כל היישוב.
שהיו. מי היו אז ישיבות גדולות גבוהות, יהיו בירושלים. היה ישיבת חברון, והייתה ישיבת עץ חיים.
חיוילום?
חיוילום לא היה כל כך הרבה, והיה פורת יוסף. לא היה ישיבות, והיה פרשבורג. משהו מאוד מאוד קטן.
וכולם גויסו, כולם עסקו בצורה.
יש לציין, אנשים לא יודעים, שלמעשה כל החזית הצפונית, יותר מבוגרים, לא פחות, זה היה אחיש, והיה יותר מבוגרים, כל החזה החזיקו אנשים דתיים, אנשים שומרי מצוות. כמה חברים שלי נפצעו, ועברו ליוסקה שטרסברג, מוישה בלוי, ועוד הרבה מאוד למעשה שהיו חברי מתוך נור אגודתי, שאחי אברהם הכניס אותם, הפעיל אותם, היה מפקד מחלקה בתוך ההגנה.
כן, צריך להגיד שאברהם היה לא רק בנור אגודתי, היה גם תלמיד חוכם. הוא קיבל מכתב הסמכה מהרב בנגיס.
כן, מהרב בנגיס היה לו בחימה, אבל יותר אני מחזיק ביד חידושי תורה שהכי איכן, איכין, לתלמידי רב שרייגה פייבו אידלמן, ואית תלמוד תוירו עץ חיים, על ידי אברהם אוידמן, מסכת קידושין. זה היה המלמד במקום רב חיים מן הידוע.
כן, כן.
ולפני, אחריו עלו לישיב הקטנה. אני כבר שלמדתי, למדתי אצל רבי יואל קלופט, ולאחר מכן עלינו לישיב הקטנה. גדליה ניימן ומוטקה דוד לוין.
עכשיו באותה תקופה הוא גם אברהם, גם חוץ מה שהוא עוסק באגודת ישראל, במה שקרה ציר האגודתי, הוא מוציא גם עיתון ביטאון הבוגרים. הוא גם עוסק עם ילדי טהרן.
כן, זה אני זוכר אותה. הוא היה ילדי טהרן, השיק אותו מאוד, והוא גייס אפילו אותי ואת חיים שהיינו ילדים קטנים בתף שינגימל או משהו כזה, שהם הגיעו פה והם היו בבית חלוצות ברחבי על יד בן צבי. הזכיר לי הרב של גבעתיים שפעם בא לתת לנו שיעור בשישי, היינו בבית כנסת שלנו בתל אביב בגבורת ציון. אז הוא ראה אותי, אז הוא אומר, שני אנשים אני מכיר פה. אני מכיר את שמולי קויזמן שלקח אותי פעם ראשונה בתור ילד לכותל, ואת יהודה רוטנק שלמדתי איתו בפונביש.
וזה היה התקופה של עסקו עם ילדי טהרן.
מעשה אחי אברהם, מה שהביא אותו, הוא בחור שכתב שירה, הוא כתב כבר על גטו ורשה ועל טרבלנקה בשנת תשג 1943, שרק הגיעו הידיעות. הוא היה מקריא את השירים, תרגם אותם ליידיש לאמא שלי. ואמא שלי הייתה שואלת אותו, אתה כל כך טוב בלימוד, מה אתה הולך? אומר, צריך ספרה וסייפרה. זה צריך שני הדברים, אי אפשר מה שאנחנו שומעים, מה שנעשה, וזה הביא אותו קודם להיכנס באגה, זה היה נקרא אלה, אם יהיה מלחמה, מן הגנת העורף, ומתוך זה הוא נכנס להגנה, ועוד יצא לקורס מקים בקיבוץ גבע ב-45, דאגו לו עם המעיל הארוך, עם הכובע השחור, לא החליף את הבגדים.
עכשיו הוא פועל ביחד עם הרבה אנשים מתוך הגנה, אחד מהם שהוא מאוד מתחבר אליו זה היה אליעזר ברויר.
כן, אליעזר ברויר זה היה גם כן מפעילי נוער אגודתי.
כן.
אם אנשים לא זוכרים שאז אז היה תפעל, אנשים לא יכלו להישאר בלימוד מלא, כי המצב הכספי של המשפחות היו קשה מאוד. אני זוכר בכיתה שלי תלמידים מצוינים, יצאו בגיל 15 לעבוד בדפוס, בנגרות, בכל מיני עבודות. אבל מה? קברו איתים לתורה. בתפארת בחורים בירושלים היו מתחילים ב-4 לפנות בוקר. 3-4 שעות, אחר כך הלכו לעבוד ביהלומים. אחרי הצהר, בערב היה רבי עזרא ברזל. ביבנה, בגאולה, במועדון של נוער גודתי, היה שיעור שגם כן שעתיים.
עכשיו, אותם אלה שגם עבדו, גם אחרי זה התגייסו, או להגנה, בעצם, ללכו?
חלק מהם, היו חלק, הקימו אפילו בתקופה יותר מאוחרת, מחלקה דתית בלחי. וזה היה צבי גרימוולד, מנשה אייכלר, גיבירץ, שימן אנשין, והיה אירוע שהייתה הפגנה של דטורי קארטה, והיה דברים, הרצאה של רבם רומבלוי ורבם קצנלנבין, למר מששול. והתחילו ללכת ברחוב גאולה, נזכרת כירת, הם רצו ללכת לאזור קינג דיוויד ואימקה, שם אמרו, יהיה המושל הכללי של ירושלים. ורצו שירושלים תהיה בינלאומי, שלא תהיה במדינה היהודית, אם באמת תהיה מדינה, לא ידעו בכלל. ואז הגיעו עד שערי פינה, ואחרי שערי פינה התפזרו. ואז עשו מזה סיפור כאילו שאנשי ירושלים, מישהו הישן, הרימו דגל לבן. לא היה ולא נברא.
לא היה דגל.
לא היה דגל ולא היה לבן ולא הרימו דגל לבן. סיפורים שזה ממש...
אפשר לומר, עלילה על יהודי ירושלים, על יישוב הישן בירושלים.
כן.
עכשיו, הוא גם עוסק בשרון, באיזשהו 50 דונם של אדמה שהוא קיבל שם, הקימו איזה גרעין שם.
אחי הלך להיות מורה, הוא יצא לתל אביב לשנה אחת, כי היה חסר בפלוגה הדתית של תל אביב, חיש תל אביב, היה חסר ממקף, הוא היה ממקף שם, זה סיפרו לי התל אביב, אם בא יום אחד, אבא שלך, האח שלך היה המפקד שלי. פתאום ערב אחד הגיע בחור עם מעיל שחור, עם מעיל ארוך, והוא התחיל ללמד אותנו איך להחזיק רופא, איך מה לעשות. ותקופה מסוימת הוא היה בחדרה מורה בבית ספר של התימנים. הוא הסתובב ככה והמשיך ויצא לקורס בבית הנוער של כל מדריכי תנועות נוער בהר הכרמל, והדגיש על זה הרבה דברים בדברי הגות שלו, איך היה ואיך היא התערב ואיך הוא על כל נושאים ונושאים עסק, אם זה על הסוציאליזם ואם על זה. אי אפשר לתאר את החילופי דברים שלו עם היישוב האחר שלא הכיר את היישוב הישן בירושלים.
שמוליק, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ושיר וחוזרים מיד חזרה.
Amen. ניסול ביוי משבי כחלום בי לא זיו מציבוצו תאוי ונירו שיו וקציו במאמר כל אשר הוא עשו ואיכל אלוקים ביוי משבי מלאכתו אשר הוא עשו יוי קודוי שקודוי אוי אוי ויד סוי וזה הים כל יחבי כדבר המלך ודוסוי ומיח בוי וסמויח וסר מבוכוי ושוסוי אוי כל הדס נסלוי יסי יוי סוי משוי חזכו ידיכו קלטנוי ונוי קי נוי טרי ביוי משוי זוכוי ושומוי ליוקרי סמכי מביא ישולי ובנכו תביקרי ירבים מדי שמייסייכו ונחל אדוני חוס אשקי עזוי לשוי צי בשקי וחור ישיב הקוצי אוי לא
עכשיו, עם כל זה שהוא גם עוסק בהגנה ועוסק בדברים האלו, הוא גם מקים ארגון למען השבת, כל יום שישי הוא יצא לרחובות ירושלים.
כל זה היינו יוצאים לרחובות ירושלים, ואין לתאר איך הוא היה מתמסר. אני הלכתי כמה פעמים איתו, ומשה גוטפרב, רמוטחה דוד גוטפרב.
יצחק דוד, יצחק דוד.
יצחק דוד גוטפרב, לא, זה הגרח הגדול יותר.
כן, שמול גוטפרב.
שמול גוטפרב, או, הוא היה המנהיג, ובמערב היינו מתפללים בסמטה בבית כנסת ספרדים, ואני לא אשכח את הפעם אחת הלכתי לכיוון מחנה יהודה, זכיתי ללוות את רב אריה לוין. ואני רוצה לספר לך דבר שמאוד ריגש אותנו, רב אריה לוין, שהכיר את אחי אברהם, והוא גם בחן אותו פעם בדברי התורה, היה רב שי וינגרד, והיה רב אריה לוין, זה היה משגיח.
כן.
ובשי וינגרד היו מחליפים איתו את הדברי תורה, חילושי תורה, והיו מקבלים איזה מתנה עבור זה. אבל רב אריה בא לנחם אותנו, והתרגש מאוד ולא יכול לדבר. כעבור פרק זמן, שיגר אלינו מכתב מלא לחמה, ולא ידענו זה, גיסי שם את זה באיזשהו מקום, לאחר מכן רב שולם סגל נתן לנו את זה. ומי שקורא זה מצאו פה בידי זה הפנינים של הכתיבה של רב אריה מלא רגש. הוא מציין את החלק מחידושי תורה שאברהם מויזמן כתב בתקופה של לימודיו בית חיים.
עכשיו הוא מוכר גם בהגנה תחת השם גבריאל.
גבי,
או רבן גבריאל.
רבן גבריאל, הרבי, ככה הוא לא הרבי.
כי הוא ילך בבגדים הירושלמים שלו.
עם הכובע השחור, הכובע הירושלמי, לא הביברות הסמטנר, אלא השחור הגול.
עכשיו היה איזה פעם אחת שאוטובוס של לגד הותקף ליד לוד, והוא הלך לשמירה שם, אתה מכיר את הסיפור הזה?
לא.
אז היה איזשהו סיפור עם אוטובוס של אגד שהותקף ליד לוד, הוא לוקח את הבגדים, יוצא בלילה שם לשמירה באחד העמדות של הגנה, ולמחרת פרצו הכנופיות הערביות את המרכז המסחרי בירושלים, והוא חוזר חזרה לשם.
זהו, בזמן שפרצו, זה היה בדיוק באותו יום, אז זה היה עוד בהתחלת המוראות, מיד אחרי ההכרזה באום. ואז אפילו המעיל שלו, הוא איבד במרכז המסחרי, מימין משה, יותר למטה, הוא יגן על המרכז המסחרי. ואז הוא בא הביתה ויראה לנו שיש לו אקדח. אוח, זה היה מי ראה מי...
כל הבית יחס לפחד פתאום שראו אקדח.
נכון, נכון, אמת. אמת.
מעניין לקרוא בספר את התגובות של אמא שלך, איך היא מגיבה ואיך היא מחזקת אותו, ואיך היא גם מפנקת אותו ודואגת שיהיה איתו הכל בסדר?
זה היה ליל שבת, אחי כבר גמרנו לאכול, ואחי נשכב בפיג'מה הכחולה ומיטה שחורה, קרי מיטה לבנים, ופתאום באו לקרוא לו, אברהם, נכנס איתם עם הבחור הזה באמבטיה, ויוצא אומר... מאמה, אני צריך ללכת. אז אני אומרת לו, מספיק, כל השבוע הלכת, שילכו אחרים. לא, אי אפשר היום לדבר. ואז יצא החוצה, חיים ואני צצנו, ראינו ליל שבת שהוא נכנס למונית. אמרנו, אם אברום נכנס למונית, ודאי זה משהו. ואז התברר שהוא הלך לחפש, הם הלכו לחפש כל הכוח של ההגנה, הכי שתי ירושלים, הלכו לחפש את הלמדי. כן. והספיקו להגיע עד לפני בית ג'מל שמה, אבל לא הצליחו, ואותו בחור מוסה לוי, שהוא היה עורב ממכובדי שכונת הבוחרים, נהרג בפעולה הזאת. והכי חזר אותו שבוע, זה היה קשה לראות, ובראות זה יזע אותו.
הוא חזר היום?
וביום רביעי התקיפו אוטובוס של אגד באזור הקסטל, מזלק הזה שחלק הולך לשבע החיות,
כן.
וחלק לכביש העוקף, ואז החליטו בהגנה להתקיף את בית קפה הזה, והיות ופרק זמן לפני זה אברהם היה מפקד ארזה, ואז הוא אמר שהוא היה סגן מפקד, המפקד היה ינקלה סלמן, והוא היה סגן המפקד, והוא היה ברניסט, אז ברניסט היה... והצליחו לפוצץ את בית קפה, וחזרה הוא הגן על הנסיגה, ופתאום הם רואים שאברהם איננו. התחילו לחפש אותו, מצאו אותו שכדור פגע בראשו, והוא נפל. אנחנו לא ידענו מזה. אני עוד ביום שישי בבוקר הלכתי להשכיב לך בבית ישראל להתפלל, שמתי לב שמסתכלים עליי, לא הבנתי מה. כעבור איזה שעה הגיע בחור, נתן לי פתק, וזה היה כתוב, הנה לא יודיע לכם, שבנכם אברהם נפל הלילה בזה, מפקד גדוד מוריה או מחמש, משהו כזה. ואז, זהו.
זה היה סך הכל בין 22.
בין 22, ואז שלושה ימים היה מונח בביקור חולים, ואז פעמיים בשבוע היו קוברים בהר הזיתים, הספיקו עוד לקבור בהר הזיתים עם שיירה של הבריטים, שהייתה יוצאת בשלוש לפנות בוקר, כי כמה שבועות לפני זה התקיפו את החבר'ה קדישה, ובן דוד שלי רב נחם אויזמן נהרג שם אז, ומאז הם קבעו רק, ואז אחד מהמשתתפים היה רב גטלו גולום, חסיד גור שהיה גר בשכונת אחווה, אומר לאבא שלי, מנדל לייגטניש, רבה רנגל אקטה פלשל מתנומן, מזולביסן בדיוק, אנחנו גשרים בדיוק עבור אתם תוימגבל.
וזה אחרי מלחמת ששת הימים, חיים...
חיים רץ מהר ומדד, עם רולקה, ואז מצאו את הקבר.
עכשיו, באותו זמן שהוא משרת, גם אתם משרתים בבית, גם בן ציון משרת?
בן ציון היה, ואני הייתי בגדוד טוביה. למרות שלא הייתי בן 18, הייתי רק ב-16 וחצי, משהו.
עכשיו, בן ציון שהוא משרת, הוא משרת באצל?
באצל.
כן,
בן ציון היה ישרת גם בלטרון. יש על זה סיפור מאוד מעניין עם השלוימל זווילר. בן ציון היה נדבן, דבר כזה, יהודי טוב, מה שהיה לו נתן לאחרים. לא היה לו כל רצון של רכוש, הוא רק לתת מה שהיה לו. אז הוא היה מארגן כל פעם לה ומלכה. הוא גר בקרבת מקום של שלים על זווילה. והיה בא תמיד. ואמא שלי, שהוא ישב בלטרון, רצה כל יום לכותל. להתפלל, מי לא רצה, מי שבלו הביא כל הגדולים, ומי שפורש רצה, ולא... יום אחד אומר לה מורדכה לא בבום, אסתר, גי צו 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 רב שלם עלי, בנצין נגבן זיינרת מבוי בוי סוי. היא נקשה, סופרה, אומר, בנצין אוי, עשתה כניש גבן, ערבה את הרויזגן, התשביסה נגבן אנגיזץ. בנציון היה היחידי מכל אלה שישבו אז בלטרון, שלא עשרו אותם פעם שנייה. היה מי שנועה ועוד כל מיני ברנדוויינים, כולם גיסו והעבירו אותם אחר כך לאריתריה.
כן.
ובן ציון, לא. לא, לא.
היחיד ששוחרר.
מה?
הוא היחיד ששוחרר.
הוא היחיד ששוחרר.
והוא המשיך לעשות חסד, איך אומרים?
וכל העולם.
הוא היה נוסע כל מוצאי שבת לעשות מנבי מלכי בדוד המלך.
להר ציון.
בדוד המלך לוקח.
הוא היה בכלל עם כל הסימנים, עם כל... היה... החסידות היה בכל נימי נפשו.
הוא היה מגיע לחוף דוד ילין, לוקח את אורי אמבורגר עם הטנדה של הקרח, סוגרים את כולם עם בריזנט. ועולים דרך כביש האפיפיור, עולים שם ל...
בכלל, הנתינה של אחד לשני, העזרה של אחד לשני, שאנשי ירושלים, החצי שנה הזאת שהיו, לא היה כלום, אנחנו ברחנו, היה אבא לוי, היה לו חנות מקולת בבחני יהודה. היה אומר מנדל, נמלי שליסלן, וודו גפיסטה, שנורדור פס גיבדי מנשל, לא נורמה זה וסלוס אסן. אבא לוי מזורי חמו, שהסבא שלו הקים את זה. זה היה בן אדם, אני לא אשכח את הלג בעומר ב-48, כמה נהרגו, אז ניסינו לעשות איזה משהו הדלוק, צעקו לו, ואחר כך התחילה ההפגזה של הטרי אינג' הזה, זה עשו שמות בנו.
כן, אז בלג בעומר נפלה פצצה לחורווה.
כן, זה כבר, לנו לא כל כך היה קשר. אני כמה פעמים הלכתי לביצורים בנוטרדם.
כן.
כן.
זה היה ביצורים שממש באזור הזה היה, בזמן הקמת המדינה, היה שם היה הרבה הרוגים.
הרבה הרוגים.
כי שם היה ניסיון לפרוץ
לרוב,
ושם היו הרבה הרוגים.
בכלל היה לילה אחד שניסו לפרוץ עם כמה כוחות, האצל הלך לשער החדש, הלכי היה צריך ללכת יותר למטה דרך החומות, וההגנה דרך שער יפו ושער שכם. ולא היה קונוס, כל מיני סיפורים. אבל אז החבר'ה מהלכי, צבי גרינוולד, ושמנן שהתרצו לרב ארי לוין לשאול מה יהיה אם אנחנו ניכנס לעיר עתיקה, אם מותר לנו לעלות להר הבית או לא להיכנס להר הבית.
מוליק, זה מרתק כל מה שאתה אומר. בואו נסיק שנייה אחת לפרסומות ולשיר, ואנחנו חוזרים חזרה לסיפורים המרתקים שלך.
Ay no. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי מתקרב. הצטרפו לסגולת חי רוטל משקה, הידועה בישועתה, ותזכו להתברך בתיקון הישועה הגדול שיערך בשעת רצון זו. הצטרפו עכשיו לחי רוטל משקה ולתיקון הרפואה הגדול ועשו נחת רוח לצדיק. מחייגים עכשיו כוכבית 9171, כוכבית 9171, לכבוד הצדיק רבי שמעון בר יוחאי, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. התרומות מיועדות אחת מיועדות.
חדש בפתח תקווה, מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקעה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
בספר שיצא לזכרו, יש שם סיפור מאוד מעניין עם אישה קשישה שמגיעה ללוויה והולכת ובוכה, ואז המשפחה שואלת אותה מה קרה, למה את בוכה. אז היא מספרת שהבן שלי נשלח עם החלטת האום להקמת המדינה מטעם הגנה, שחרו אותו לסדום, ונעלם הקשר שלה בינה לבינו, נעלם הקשר, ובאמצעות אברהם היא אומרת הייתי מוסרת לו מדי פעם מכתב, וכעבור מספר ימים היה מביא לי מכתב תשובה חזרה. אחרי זה התברר שאברהם לא הביא אותה בכתב בכלל, הוא כתב לה לבד תשובות.
כן, זה חלק מזה. כי למעשה אברהם בשנה האחרונה הוא היה איש שירות הביטחון.
כן.
יש ספר, תשעה קווים של ירושלים לביצה, אז הוא מציין שהיו ארבע מפקדי שי בירושלים. שי זה שירות הידיעות של ההגנה. לערבים זה היה יצחק נבון, הנשיא לשעבר, לשגרירויות וזרים... היה ויויאן הרצוג, שהיה אחר כך הבן של הרב הרצוג, נשיא המדינה. לעולים חדשים היה פרשבורג, וליישוב הישן בירושלים היה אברהם מויזמן. ולמעשה זה היה לו קשר של כל נושא של היישוב הישן, שכל כך היה קשור אליה.
עכשיו קצת תספר לנו על מה שקרה בתקופה של החגים, חגים בירושלים, פסח בירושלים, שפתאום אין ברירה ואנשים אוכלים, אשכנזים אוכלים מה שאוכלים גם הספרדים.
כן, אני רצתי למה שנקרא היום גן סאקר, שייך בדר, ולמטה במגרש לפני שהקימו את השדה תעופה שם.
כן.
אז לא היה, הקימו שני שדה תעופה, אחד שם, קטנצ'יק, ורצו להקים שדה תעופה בגבעת שאול, שהיום...
חוף כנפי נשרים.
כנפי נשרים, אבל זה היה גלוי. מול נבי סמואל, אז הם היו מבגיזים, אז לא יכלו לנחות שם. והיינו חובזה וכל הקשור בזה, וברגע שאני לא אשכח את היום, שפתאום מיצחיים שמענו פיצוצים, ילדים מיד רצים. איפה בפיצוצים? ברוממה. התברר שהלכי זרקו כמה רימונים לבית קפה ערבי שם, ואז כל הערבים של רוממה ושייך בדר התחילו לברוח. ולאחר מכן באמת הלכי, היה לו שם הבסיס של הלכי, ויותר מאוחר בהתחלת ליפתה לקח גם הבסיס של המחלקה הדתית פלוגת ציון של הלכי.
שם הייתה שכונת כמונה.
כן, כמונה. כמונה זה יותר שמאלה, אם שהיום שייך בדר.
כן.
אבל גם החלק בצד ימין, בכיוון, שהיום על תחנה המרכזית, הקניון החדש הזה של הרכב,
כן.
שם למעצה למטה, שהיום התחנה של מגן דוד,
כן.
היה לה לחי גם כן בסיס, שהוא בא היה מחלקה הדתית של הלחי. ואני מדבר בחצי שנה האחרונה של הקרבות.
מי המפקד שם באזור הזה?
זה לא יודע, לא זוכר. אני זוכר בעצם היה גולדשמיט, הבן של השייכת מגבעת שאול. שאחר כך הוא נהרג בבית ספר לשוטרים. כי הכזרה הזאת של בית ספר לשוטרים קיבלה האצל. ויותר רחוק בשייך בדר, כי היה קשר אז עם הר הצופים, הקשר הראשון. היה כיתה אחת של הגנה עם ברן, שסייעו להם. אבל אחר כך הליגיון עם התותחי סיקס טו פנדו וסיקס פנדר, התחיל לפוצץ את כל המכשולים והתחיל לעבור. ואז הוא הגיע עד לפני מנדלבום, ואז הצליחו פלוגה, מחלקה של הגדנה, של החבר העתים שמוליק קאץ, וזרקו שני בקבוקי מולוטוב, ושני המשוריינים נדלקו, ומסעי ניסים שהם לא המשיכו הלאה. שהם חזרו ועברו ונכנסו למושבה, לתחום הזה של, של שער שכם.
זה היה קבוצה של עיראקים? ככה סיפרו פעם שהיה...
אמרו משהו. היה בית המועצה המוסלמית בין שכונת נחלת יצחק ובין זימברג, היה בית האדום.
כן.
וזה היה נקרא בית המועצה המוסלמית. ושם התבססו והם ניסו מצד אחד נגד בית ישראל הישנה והחדשה, מצד שני נגד זימברג ובתי מנדלבום וכל הקשור.
בתי הונגרים.
בתי הונגרים.
ושם נעצרה אותה שערה שרצה לפרוץ ירושלים. אמרו שרבאון פישר, אבא של הרב פישר...
הם גרו בזה, זה בתי זינברג. אני עוד זוכר את סחור ינקל פישר בתור נער.
כן.
אני הייתי ילד. הם היו שני אחים.
ואבא שלו זרק, אמרו שאבא שלו זרק בבוק מולוטוב.
נכון, זה אני לא יודע. אני יודע שזה היה המחלקה של הגדנה הדתי. ומהם ישנו אחד, היה להם תנובה בירושלים, בני זוזים של מנה קאץ. ואחד האחים, אחד היה בפלמח, ושמוליק היה הצעיר שכבר שם, הוא זרק את ה... הוא והחברים זרקו את הבקבוק מולוטוב, ואז הם לא ניסו, אחר כך הם הגיעו עד לנוטרדם, בנוטרדם, אז הלכי עזר להם. אני לא יודע בדיוק את הפרטים, אבל משהו כזה.
ואתה היית הצעיר בן 16-17, גם לך הייתה מה שנקרא תעסוקה צבאית.
בוודאי, אז העזרה, נכינו בגדוד טוביה לביצורים. ומה שאפשר לעזור.
ולביצורים גם רבני ירושלים, מקודם ראיתי...
אז יצאו, אני סיפר לי אחר כך, אברהם אלפרין, זיכרונו לברכה, שהיה מפקד העיר עתיקה בחלק מזמן, ואז הבריטים עזרו אותו, ואז מוישה רוסנק החליף אותו. ואז הוא היה בעיר, ואז הוא הלך לרב חזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון, שהיה בגאולה, ואז הוא ביקש ממנו לאפשר לבחורים לצאת ביצורים, והוא יצא, והם יצאו לביצורים, יחד עם אחרים.
והם עשו את הביצורים באזור בית ישראל,
באזור בשמואל הנביא, בסנהדריה, מה שנקרא, בתי זילברשטיין, פגי, וכל הקרוב בזה.
טוב, גם פגי הייתה ממש על הגבול, שם הייתה גם...
פגי הייתה ממש העמדות האחרונות מול בית ספר לשוטרים.
שם הייתה גם רפת של זילברשטיין.
היה רפת של זילברשטיין, זה מה שאני מדבר.
כי שם נפלה גם פצצה והרגה כמה פרות.
איפה לא נפל? איפה לא נפל? היה לראות, לבוא, גאולה, את כל המקומות, המזל של ירושלים, שהיו בתים, בתי אבן עם בטון. בבית שאנחנו גרנו גם כן נפלה פגז של מרגמה. אבל זה קצת הפיל איזה אבן או שניים.
עכשיו גם לתוך מאה שערים נפל פגז.
הרבה מאוד.
נפל פגז שהרג את משפחת אייזן.
נכון.
כן, זאת המשפחה שלמה שנשארה...
משפחה שלמה נפל מפגז. שאתה שמעת את השריקה וידעת כבר שזה עבר אותך. אם לא שמעת השריקה, זה לא היה כל כך טוב.
זו הרגשה נוראית לחיות במקום כזה של גבול. היום שאתם מנסים להסביר את זה לאנשי שדרות
ואחר כך לא יכול להבין מה שהיה בערך מפסח עד אחרי ההפוגה השנייה, דבר ועד שכבר התחילו להזרים מים, ואנחנו בכלל ברחנו משם, קודם כל ביצחיים, אחר כך גרנו מזכרת משה, אחר כך עברנו לקריאת משה, ואחר כך עברנו לבית וגן. וכל בית וגן היה איזה 17-18 בתים. אבל החיובי שבדבר, שבאזור היה לי תאנים וזרעור ועגבניות וענבים ומים, היו בורות מים. מה שהיום נקרא הר הרצל נקרא שרפה. עשינו עגלה עם קוגלגרים, עם קובה של מה שאפשר לשאוף מים, מין כלי כזה.